אז מה התחלת להגיד? אתה עושה הרצאות?
אז אני עושה הרצאות, בעיקר, היום אני כבר לא פותח הרצאות, בעיקר לבני נוער, אנשי חינוך, הורים. כשמזמינים אותי אני מגיע.
מאיפה מזמינים? להיות.
בעיקר בתי ספר, חינוך בלתי פורמלי, בני נוער. זה ליבת העשייה, זאת המשימה גם הכי חשובה.
בני נוער?
בני נוער, כן.
מה?
בתיכוניסטים. מה המשימה? אני מקפיד לא לדבר עם חבר'ה מתחת לכיתה ט', כי אז אני יכול לתרגר אותם. ולהכניס להם דווקא רעיונות לראש, או לחשוף אותם לתכנים שהם לא חשופים אליהם, למרות שהם, אתה יודע, כולם חשופים להכל, אבל זה קשה להגיע ולדבר עם בני נוער ולנסות למנוע מהם להיכנס ללופ של התמכרויות או של סמים, זו המשימה הכי קשה בעולם, כי הם חבורה של טמבלים.
זאת האמירה שלך בעצם?
ש?
סמים?
לא.
התמכרויות?
התמכרויות זה לא הנושא המרכזי. מטרה להפסיק לעשות סמים זה לא יכולה להיות מטרה בפני עצמו.
אוקיי.
כי אם החיים שלך בינוניים ומשעממים, לא שלך, כן? שלי. אם החיים שלי בינוניים ומשעממים, עדיף כבר להיות מסתול.
כן. אתה יודע, אימי בלילה של הגרמי, אימי ויינהאוס, זכתה בגרמי, ניצחה את כולם. ג'יי זי, ריאנה, קולד פליי, זה היה כאילו אלבום השנה, זה הייתה...
בלק, בק טו בלק משהו, לא?
כן, כן. כאילו, היא התמודדה על אלבום השנה בגרמי, והיא הייתה אז כאילו הכי ארדקור כזה, כל חודש היא יצאה ונכנסה למוסדות גמילה וזה, כל חודש. זה היה כאילו בתקופה הכי ארדקור שלה, והיא זכתה בגרמי, אלבום השנה. וכזה, ורואים את זה כזה בסרט שלה, חברה שלה באה אליה. וכזה אומרת לה, כאילו, מה איתך? כאילו, בלילה, עכשיו היא זכתה, רגע, היא זכתה בגרמי. החיים משעממים בלי סמים.
מטורף. תראה, האומן שאני הכי אוהב בעולם, אהבתי, אוהב עדיין, שאתה כבר לא קיים.
מק מילה?
קורט קוביין. קורט קוביין, אתה יודע, אתה לפעמים אומר, לא הייתה לו אפשרות אחרת שלא לגמור את עצמו מסמים ולהתאבד בסוף. יש שם משהו, יש שם איזושהי יצירתיות גאונית, שאצל אנשים מסוימים היא קשורה בסמים, אין ספק. אבל המחיר של זה הוא שלא אימי ויינהאוס ולא קורט קוביין איתנו היום. זה קורה להרבה אומנים. ואומנים שעושים סמים, אז יש בדרך כלל שני נתיבים. או שהם עושים דיסק אחד, שניים, אתה יודע, אלבום אחד או שניים מטורפים, ואז מתפיידים לתוך עצמם, או שהם מתים. אי אפשר לתחזק קריירה ארוכת שנים. אין אומן שתחזק קריירה ארוכת שנים בטופ, שמשתמש בסמים באופן אינטנסיבי. אני לא חושב שיש אחד כזה.
אז מה, אז מה האמירה בעצם? אתה אומר כאילו שהאמירה, אתה אומר המטרה היא לא יכולה להיות, תפסיקו לעשות סמים.
השאלה בסוף היא איך אתה מרגיש. אם בן אדם מרגיש טוב וחי חיים מאושרים ומספקים, מצידי שיזריק הרואין. זה המטרה בחיים. אם הפסקה של שימוש בסמים יהיה איזשהו יעד, יעד משמעותי, בדרך למשהו יותר גדול, לחזון, לחלום, מהפכני, מרגש, לשינוי משמעותי בחיים. אני לפעמים משווה את זה אם החיים שלי זה איזשהו מרוץ של מסוכות, אז להפסיק לעשן וויד, למשל, זה היה רק לשחרר את האזיקים מהרגליים, ולהתחיל לרוץ. זה יעד באמת משמעותי, אבל קטן וראשוני, בדרך לשינוי הרבה יותר גדול.
אתה מתעסק הרבה עם וויד?
כן, המון. אני עושה קבוצות כל ערב, כמעט כל ערב אצלי בבית. קבוצות האלה, לא קבוצות תמיכה, קוראים לי עומרי ואני מחור, אוהבים
כזה?
אותך. זה מעגלים, זה קבוצות תהליכיות, הם כולם באים לשם להפסיק ביחד. ו-80% מהם מגיעים בגלל הוויד. אנשים סופר מוצלחים, איכותיים, מתפקדים. אתה מכיר את האנשים המתפקדים?
מרור.
כן. אני הרבה פעמים מוציא את השואב אבק שלי, את הדייסון, אני אומר, הנה, יש לכם משהו משותף. גם הוא תפקד יופי. והם מגיעים לקבוצות, אז הם מבינים שיש בעיה, הם מבינים שמשהו לא בסדר. לפעמים לא יודעים בכלל להגיד מה. משהו, חיים ליד.
למה הם מגיעים אליך?
קודם כל הם מתחברים. אני, כשהוצאתי את הסרטונים שלי של סדרת הרשת, נקודת יציאה, תיעדתי את תהליך הגמילה שלי. וסיפרתי את הסיפור הזה. אני חושב שלא הרבה אנשים בכלל מקשרים את המילה התמכרות עם קנאביס. אז הרבה פעמים הם זיהו את עצמם.
נוח להם לא לקשר.
זה נוח, זה נוח בגלל כל השיח שנע הרבה סביב סגולות רפואות, לגליזציה.
כן, זה כאילו, זה גם נתפס כמגניב, וגם נתפס כבריא.
נכון, תראה, מה זה גרס רפואי? אין דבר כזה.
כן.
זה לא קיים.
אין דבר כזה.
זה כמו שתגיד פטרוזיליה רפואית. הוא לא יודע שהוא כזה, אתה מבין? זה וויד. עכשיו, אפשר להשתמש בו לצרכים רפואיים, אני יודע.
משכך כאבים.
משכך כאבים, בעיקר כאבים נפשיים.
כן.
אני יודע שבמקרים מסוים אנשים מעידים שהוא גם עוזר להם לכאבים פיזיים, אליי מגיעים המון אנשים עם מרשמים רפואיים, ואומרים לי, שחר, עזוב אותך.
רוצים להיגמל?
כן, זה לא באמת עוזר לי. זאת אומרת, מן הסתם, כשבן אדם חווה כאב פיזי אחרי תאונה או לא משנה מה, אז מתלווה לזה גם המון מתח נפשי שהוויד עוזר לשכך או למוסך, או לא, אתה יודע, לרקח אותו.
כן.
אבל שאלה היא מה המחיר. לפעמים זאת האלטרנטיבה הטובה יותר להמשיך
לעשות. אבל בוא נשים רגע בצד את הטיפול הרפואי נגיד.
כן.
את האנשים הרגילים, שכאילו חוזרים הביתה מהעבודה ומדליקים פייסל.
כן.
אלה.
אני חושב שאני הרגשתי את התלות בוויד בצורה הכי חזקה, כשהייתי מעשן סוף יום כזה.
שזה מה שרוב האנשים עושים.
זה מה שרוב האנשים עושים, כן. וזה, ההשלכות של זה יכולות להיות הרסניות מאוד.
מה?
קודם כל, מה זה, מתי מרגישים את התלות בוויד? לא כשמעשנים, כשאתה אומנם מעשן בסוף היום, אבל אתה חושב על הג'וינט של סוף היום מהרגע שאתה פותח את העיניים בבוקר.
אתה יודע שזה תכף מגיע.
כן, אתה רגוע. כי ההיילייט של היום שלך, שזה הג'וינט בסוף היום, שזה כבר די עצוב, כן?
כן.
מחכה לך, אבל אתה גם איפשהו לפעמים מקצר את היום כדי להגיע לסוף
היום. להיילייט, כדי להגיע להיילייט.
כן, בדיוק.
כן.
ואז זה לא משנה אם אתה שונא את העבודה שלך, או אם יש לך זוגיות פח, או אם המערכות יחסים שלך דפוקות, יש לך את הג'וינט בסוף היום.
ואתה היית שם?
בטח.
במקום הזה, כאילו, ארדקור?
תראה, אני 23 שנים לא הייתי סך יום אחד אפילו. 17 שנים באמת קיצוני, בנגי מהבוקר עד הערב, אבל כשהתחתנתי, אז אשתי לשעבר אמרה לי בסופו של דבר, בוא, או שתירגע, או שלא נוכל להמשיך. אז התמתנתי לאט לאט. כמובן שזה לא קרה בבת אחת, זה עבר דרך איזושהי מסכת של שקרים, שאני כאילו יורד להוריד את הזבל, אבל דופק בנגים במקלט שמתחת לבניין, פתאום מתנדב לטייל עם הכלבה הרבה פעמים ביום. קלטה את זה. אז לאט לאט התמתנתי ונשאר לי באמת הג'וינט הזה של סוף היום.
אבל אתה יודע להגיד אבל ממה ברחת בעצם?
אני היום מנסה להבין את... יש לי כמה השערות. יש לי כמה השערות, דברים שמקורם בילדות, דברים שעברתי בלבנון, סתם הרגישות, אני לא אוהב את המילה רגישות יתר.
היית בלבנון השנייה?
הייתי בלבנון השנייה, כן. כן, 13 חבר'ה שלנו מתו שם, 12 של כפר גלעדי ועוד אחד בפנים, ובכלל, אני נכנסתי ללבנון שבועיים אחרי שחזרתי מהודו. זאת אומרת, אני...
מילואים, כאילו?
מילואים, כן. דופק צ'ילומים בקסול, שבועיים אחר כך בתוך לבנון, זה היה...
מה היה שם?
מה היה בלבנון?
כן.
תראה, יש המון סיפורים שהם, באמת המציאות עולה על כל דמיון, היינו קרובים למוות, ועצם הפחד, פחד מוות של 12 יום רצוף שם קרב. בפנים. ואני זוכר, אתה יודע, אני לא אספר לך סיפורים, אני רק אגיד לך...
רגע, אתה זה... אומר, היה פחד מוות?
בטח.
אני כשהייתי בעופרת יצוקה, ו... כאילו היה מה זה צ'יל? היינו בפנים שבועיים.
וואלה.
צ'יל רצח.
מה אתה אומר?
כאילו זה מין תחושה כזאת, הייתה סביבנו, שלא יכול לקרות כלום במלא. אז כאילו לא הרגשתי את הפחד מוות הזה.
וואלה.
הרגשתי את זה?
הרגשתי את זה מאוד. אנחנו נכנסנו בצ'יל, ותראה איזה תמימים היינו. שמענו איזה רעש מאחד הבתים באחד הכפרים, וחבר שלי בתמימות זרק תפוח פנימה. בצחוק, היינו הכי בצ'יל שיש. וקיבלנו חזרה צרור דרך הדלת, אתה יודע, הבנו איפה אנחנו נמצאים. בהתקלויות ירו עלינו RPG, זה 12 יום של כדורים שורקים ליד הראש, ממש ליטרלי. ועוד כל פעם מדווחים לנו על הרוגים שהיו בגדוד. ואני גם לראשונה צריך להתמודד עם כל הדבר הזה כשאני סחי. בן אדם, אני מכור לוויד קשוח, אני הייתי דופק בנגי מהבוקר עד הערב, פתאום אני בתוך לבנון סחי. אני זוכר פעם אחת שממש חשבתי איזה אצבע אני הכי פחות צריך כדי לנגן בגיטרה, והייתי כבר עם ה-M16 על הזרת של יד שמאל, וחשבתי להוריד לעצמי ברצינות את הזרת.
מאמין לך.
כדי לעוף משם.
מאמין לך.
אני לא יודע איך זה לא קרה, באמת.
אני מניח שיש כאילו הבדל עצום מבין לחשוב על זה לבין באמת לעשות את זה. זה
נכון.
כזה, אתה יודע, הייתה תקופה שהיו לי מחשבות אובדניות. וכשהייתי, וכשהתחלתי ודיברתי על זה, אז פנו אליי מלא אנשים שמתמודדים עם מחשבות אובדניות. וכזה, מה שניסיתי כזה כל פעם להבין בשיחה איתם, זה היה כזה כאילו בכמה ימים, איזה, לא יודע, 50-100 איש כזה, שאני בשיחות איתם, על, על, על אנשים שכרגע מתמודדים עם מחשבות אובדניות, או התמודדו. מה שניסיתי להבין איתם, זה האם הם הגיעו לשלב של התכנון. כאילו, אם זה רק איזה מין מחשבה כזאת, של לא יקרה שום דבר אם אני אסתה שנייה כאילו עם הרכב וכזה יתנגש חזיתית במסעית שמולי,
כן.
או שזה אשכרה, אני יודע שדודה שלי לוקחת כאילו, את ה, יש לה את המרשם הזה לכדורים, ואני יודע שכאילו היא לא תהיה בבית מחר, אז אני אלך ואני אקח את הכדורים, ואני אקח אותם אליי, ואני מחכה שההורים שלי לא יהיו בבית, וזה יהיה ביום רביעי. אם זה מגיע לשם, זה מסוכן.
כן. אני הרבה מתעסק עם זה, כי גם בקבוצה של נקודת יציאה בפייסבוק ובקבוצות, עולות הרבה נטיות אובדניות. עכשיו, זה לא הבא לי למות הזה. למי לא בא למות? היום בבוקר היה בא לי למות פעמיים.
כן?
במקרה הבוקר לא, אבל זה קורה מדי פעם. שאתה קם במצב רוח תחת. זה קורה לכולם. איך אומר רבנו, בכל עת ובכל שעה מתפשט על כל האדם, העצבות והמרירות. בשביל להיות בבסה, פשוט שחרר. אל תעשה כלום. אל תהיה בתשומת לב, אל תהיה בעשייה, אל תתאמץ. זה הכל. בשביל להיות בטוב, בסיפוק, צריך לעבוד בזה, צריך להתאמץ. ככה אני חש את זה לפחות. וכן, אני הבנתי, כי ביררתי ככה מה חובת הדיווח, אז באמת, זה מישהו שבאמת מתכנן וחושב איך ומתי.
כאילו, אם מגיע, אם אני מבין מה בן אדם שהוא מתח, שיש לו את ה, שהוא בנה לעצמו איזושהי טקטיקה של איך לעשות את זה, שהוא הגיע לשלב של התכנון של איך לעשות את זה, שם יש חובת דיווח?
שם יש חובת דיווח, ולצערי קרה לי כמה פעמים שהייתי צריך להשתמש בה, לדווח על אנשים. זה, כשזה קורה בפוסט שעולה בפייסבוק, זה פחות
כן.
קריטי, אבל כן. כשמישהו מגיע לקבוצות ונוצרים בינינו יחסי אמון כאלה, ופתאום הוא מעלה נטיות אובדניות קונקרטיות, והדבר היחיד, אתה יודע מה צריך לעשות בן אדם? למי אתה מדווח?
למי?
למשטרה. אתה חייב.
חייב למשטרה?
חייב. אם בן אדם אומר לך, שמע, אני חושב ברצינות להתאבד השבוע, כמו שאמרת, יש לי כבר מרשם, יש לי כדורים, כן. אני... אתה חייב לדווח למשטרה, והפעולות שלהם לא כל כך אפקטיביות.
כן, בדוק.
בלשון המעטה.
בדוק. אני לא מבינים את טבעה כאילו של הנפש.
לא מבינים.
באותו רגע.
אני היה לי מקרה מאוד מצער שהייתי צריך לדווח על מישהי, והגיעו אליה הביתה. ההורים שלי בכלל לא ידעו, הייתה בלופ של שימוש מאוד אינטנסיבי בקוק, שבכלל קוק זה מכה רצינית למי שבאמת מתמכר.
ההתמכרות, כן.
כן, מי שעושה גרם כל יום, היא הייתה עושה 13 גרם קוק בשבוע. זה בן אדם מפורק.
הלוואות, הכל, לא?
הכל, זה מפרק אחרי קודם כל כלכלית, כן. אבל גם נפשית.
אתה הופך להיות דילר בעצמך כדי לשלם, דברים כאלה.
כן, ועם בחורות זה לפעמים יכול להגיע למקומות יותר מסוכנים.
אשכרה.
אתה עשית קוק פעם?
אתה שואל אותי אם כן. עשיתי? שמע, זה סם שאף פעם כאילו לא נמשכתי, לא התאהבתי ממנו. ואנשים סביבי כאילו היו עושים, ואני כזה כאילו מן הסתם ניסיתי כמה פעמים, אבל אתה יודע, גיל 25 כזה.
כן.
אבל זה אף פעם לא דיבר אליי. אף פעם
סם נוראי.
זה כאילו הדבר הזה, זה חומר שמוצאים ממך את כל המחלות שלך.
ממש.
ממש. וכאילו,
בן אדם
והוא
זין.
ממותג כאילו חצי טוב כזה, אתה יודע, אנחנו חושבים על זה, אנחנו ישר קופץ לנו התמונה כאילו של, כאילו, של אתה יודע, של אל פצ'ינו כזה בפני צלקת, כאילו יושב במועדון ומתפנן כזה עם עצמו. זה המיתוג שלו, בגלל זה הוא כזה יקר
סטטוס,
גם.
סטטוס, יקרתי.
כן, בגלל זה הוא כזה יקר גם, לא?
כן.
הוא לא אמור להיות כזה יקר.
לא אמור להיות כזה יקר, נכון? הוא גם, מה שמסתובב פה בתל אביב זה בכלל זבל, כן?
כן.
אבל יש גם את הדאון אחרי שימוש בקוק, מי שעשה הרבה קוק ולצערי הייתה לי הזכות המפוקפקת.
כן.
זה דאון שקשה להסביר אותו. אין לך אפילו כוח להיות עצוב. זה ריק מוחלט. אני אומר, זה כזה, שאתה לא יכול לקום מהספה, ואם היית קם מהספה, אז היית קופץ במרפסת. זה נורא, ואנשים חוזרים לזה שוב ושוב. אני, יש לי איזה מטאפורה של מגלשה כיפית. לעשות קוק זה גם כיף.
כן.
מעורר אותך וזה.
בטוח.
והמגלשה הכיפית הזאת מסתיימת בבור של חרה. כל הזמן אתה מוצא את עצמך בתוך הבור של החרה, יוצא משם, מוריד קצת את התינופת וחוזר למגלשה הזאת עוד פעם. מטורף בעיניי. אבל זאת התמכרות.
אז אני מאמין לך שכאילו אשכרה חשבת על לראות לעצמך באצבע.
הנשק היה על האצבע. וואו. תקשיב, שם באמת שזה היה קרוב. באמת זה היה קרוב. הנשק היה על האצבע, וזה היה נראה לי מחיר סביר לשלם.
אבל כדי לעשן כאילו פייסל?
זה לא רק כדי לעשן פייסל. תשמע, המצוקה הנפשית שם הייתה גדולה. אני חזרתי מהודו, כי חברה שלי דאז, היינו שנתיים וחצי ביחד, היא זרקה אותי בטלפון. יש לי קטע גם כשבחורות זורקות אותי, זה לא קרה הרבה, אבל כשזה קרה, הם הלכו מיד לגבר אחר, המון קינה.
והם התחתנות איתו גם אחרי זה.
האמת שאיתו היא לא התחתנה, אבל זה לא היה נעים כל הסיפור הזה. אני חזרתי מאוד ובמיוחד כדי להחזיר אותה אליי, לא הייתי אמור לחזור מאוד.
ואז קיבלת צו? וואו.
בסה. אז אני גם שבור לב, גם בתוך לבנון, גם לפני שנייה הייתי בהודו, גם אין לי את הסמים שאני כל כך צריך אותם עכשיו יותר מאי פעם. ובאמת כשעברנו מבית לבית בתוך לבנון...
חיפשת?
חיפשתי רק חשיש, אחי. כן.
מצאת?
לא. מזל. מזל שלא, אבל חיפשתי. וחיפשתי כזה כמו שרק מי שמחפש את תולה של חשיש יכול לחפש. הייתי, פספסתי על הדרך מצבורי קטיושות ו...
אז מה היה שם אבל?
בלבנון?
כן.
תשמע... הדברים הקשים ביותר שהיו לנו זה שדווקא הדוצים, אנחנו פעם אחת היינו באיזה, סתם הייתן לך מקרה, היינו באיזה בית, וכל יחידת מגלן במילואים, מגלניסטים.
אתה מגלניסט?
אני לא מגלניסט, אני צנחנים. אבל המגלניסטים ראו אותנו בבית, מישהו לא דיווח להם שזה צהל, והחליטו, מה שנקרא, לקחת הבית ברטוב. זה אומר שחבורה של מגלניסטים תותחים.
מפרקים מגיים הכל?
מקיפים את הבית ויורים עם כל מה שבא ליד.
וואו.
ואנחנו שם שוכבים על הרצפה. במזל זה היה בלילה, אז אנשים ישנו, ואתה יודע, ואנחנו שומעים גם את הטנקים מתקרבים, ואנחנו ראינו איך נראה בית שפוגע בפגז של טנק. אנחנו אמרנו, זהו, זה נגמר. אז יש שם רגעים שאתה חושב שאתה הולך למות, וכמובן, חיזבלונים ועניינים. חיזבלה לא פריירים. זה היה לחימה מאוד מאוד קשה, 12 יום רצוף. שיש שם, קראו לי שם כל כך הרבה סיפורים שזה כמעט לא אמין, כל הסיפורים שקראו לי שם.
אנחנו חיים כאילו בתכלס תרבות פוסט-טראומטית.
כן.
זה אתה, שם... ו... אני חושב שאנחנו עדיין, בגלל זה, בגלל שאנחנו חיים בכזאת תרבות, שהיא פוסט-טראומטית, כאילו אתה מכיר מישהו, או שאתה, יש לך פוסט-טראומה מהצבא.
נכון.
בגלל שאנחנו חיים בכזאת תרבות ובכזאת חברה, שמתמודד עם הדברים האלה, לא נראה לי שאנחנו עדיין מספיק בשלים בשביל לעשות את השיח של מה זה כאילו פוסט-טראומה ומה זה טראומה.
דווקא בגלל זה אתה חושב?
אני חושב, כי כאילו זה ידרוש מהאדם להיפגש עם הטראומה, השיח הזה. כי יש תפיסה כאילו מאוד קונבנציונלית, כאילו אתה יודע, של הפסיכולוגיה המערבית. הסחית הכי רגילה שיש, האשכרה כאילו לשבת עם פסיכולוג, אתה תצטרך ללמוד לחיות עם הפוסט-טראומה שלך.
ברור.
אתה מבין? כאילו, זה אשכרה התפיסה.
כן.
ואני לא חושב שזה נכון.
מה אתה חושב?
שהטראומה שלך מבקש ממך לרפא אותה. אתה לא אמור לחיות כל החיים עם פוסט-טראומה.
אתה יודע שאני לא... אז אני אשמח אם תאיר את עיניי. אני יודע שיש משמעות לזיהוי שלי את הדברים, שאני מתנהג בצורה מסוימת בגלל הפוסט-טראומה, אבל אין לי דרך... אני לא מצאתי עדיין את הדרך לרפא אותה.
אתה מדבר על הטראומה מהצבא?
גם מהצבא, בעיקר.
היינו ב... עשינו פודקאסט עם מגלניסט שיש לו טראומה, כאילו, קשה מהצבא. לא עלום קרב. המפקד שלו אנס אותו.
וואו.
כן. והוא מדבר על זה, הציפור שלו הוא כאילו מוכר. הוא היה בחדשות וזה, כאילו... והוא מתעלף 10 פעמים ביום.
וואו.
כל יום.
טורף.
יש איתו כלבה. אבא. כלבת נחייה.
אני חושב שאני ראיתי איזה אייטם עליו או משהו.
כן, יש איתו כלבה. וכאילו, והוא חי עם זה. והוא אומר, אני יושב איתו והוא מדבר, הוא אומר, כן, וזה לא גם רעיון שהוא בא ממנו. אתה מבין שזה רעיון שבא מהמטפלים שלו, מהפסיכולוגים שלו, מהפסיכיאטרים שלו, מכל מי שמטפל בו, יש לו טראומה קשה. אבל, וזה גם האמירה שהוא מנסה להביא, אני כאילו עוקב אחריו, ואני רואה כאילו כל יום הוא כזה, יש לו קטע כזה שהוא רץ כזה, וכל בוקר הוא אומר, חיים עם הפוסט-טראומה, PTSD, כאילו, וכאילו, הוא בטוח שהוא אמור עכשיו שנגזר עליו כל החיים לחיות ככה, להתעלף 10 פעמים ביום.
וואו.
עכשיו, כאילו, אני לא חושב שאנחנו מספיק בשלים, עדיין, בגלל שאנחנו חברה שהיא פוסט-טראומטית, כאילו, בבסיס שלה, באמת, כאילו, להתמודד עם השיח הזה, של, כאילו, הטראומה שלך, היא מבקשת ממך לרפא אותה. והדרך לרפא אותה זה ללכת אליה, כאילו, ללכת ולהביט בה ולהתקרב אליה.
כן.
ושם, כאילו, אתה מבין, עכשיו, הפוסט-טראומה, מן הסתם, זה, כאילו, התסמינים שגורמים לך לא להתקרב אליה.
העניין הוא גם שלא הרבה אנשים רוצים לדבר איתך על הפוסט-טראומה שלך. אין להם זין לשיט שלך. אני בגלל זה, כשאני נפגש עם החבר'ה שלי שהיו איתי בלבנון, הם האנשים היחידים שאני מרגיש שאני יכול לדבר איתם על מה שקרה, וזה באמת, זה מציף וזה מרפא. עצם הדיבור, עצם השיתוף.
ברור, ברור, ברור.
המון חבר'ה שמגיעים אלינו לקבוצות עברו טראומות בצבא, וזה לא רק לוחמים. מספיק בן אדם שהמסגרת לא התאימה לו, חנקה אותו, היה בקריה, זה לא משנה. המון בחורות עם פגיעות מיניות. זה קטע שגברים לא צריכים סיבה טובה כדי להתמכר לסמים. מספיק להם שהם לא יודעים לבטא את הרגשות שלהם, שהם לא קיבלו, אתה יודע.
שזו הסיבה.
נכון.
זו הסיבה אצל גברים ואצל נשים.
נשים הן צריכות, תראה, כשאתה היית ילד ובכית, חברים שלך צחקו עליך. כשהילדה בוכה, חברות שלה מחבקות אותה. יש להם יותר לגיטימציה להביע רגש. בגלל זה גבר כגבר בעולם שבו אנחנו גדלנו, אנחנו פחות או יותר מאותו דור, אז לא צריך אפילו טראומה רצינית כדי להתמכר.
הוא כבר בטראומה.
הוא כבר בטראומה.
זה הקטע, זה הטראומה. מה זה טראומה?
נטישה כזו.
אולי כאילו, אולי זה זמן טוב לעשות את השיח הזה. כאילו, מה זה טראומה?
שאלה טובה.
כאילו, מאיך שאני מבין את זה.
העולם הזה כולו טראומטי.
ברור, מה זה טראומה? רגש מודחק.
אמר גבור מטה, שמעת עליו?
ברור, מה זה?
אז שהוא אומר שעצם זה, הוא אומר, אנחנו צריכים להיות תלויים על אימא שלנו עד גיל 3, כמו קופים.
כמו פילים.
כן.
אתה יודע, האימא הפילה והשבט של האימהות הפילות, ברגע שנולד הפיל התינוק, הם לא נותנות לו לגעת באדמה עד גיל 2.
נכון.
כאילו, הטראומה זה הרגש המודחק. זה טראומה, בהגדרה. זה ההגדרה של טראומה. זה הפצע, הרגש המודחק.
כן.
זהו.
זה מקומות שצרכים מאוד בסיסיים שלך לא קיבלו מענה.
כן.
וכן, כולנו סובלים מחרדת נטישה, פוסט-טראומה.
נכון. כן. אז כן, אז כאילו, אז לגמרי, אז אנחנו הולכים כאילו, אז אנחנו צריכים את הבריחה הזאת. כן. גברים.
הרבה גברים. תראה, ההתמכרויות זה מתפלג בערך 60-40, 70-30. גברים יותר נוטים להתמכרויות. אבל נשים, שוב, בדרך כלל נשים יש סיבות טובות, טראומות יותר ספציפיות.
יותר ספציפיות, בבגרות יותר.
בפגיעות מיניות.
כן.
הרבה הטרדות מיניות, הרבה פגיעות במשפחה. זה ממש מחנה משותף רחב מאוד להמון נשים שאני פוגש בעשייה שלי. עצוב. אבל מה אני אגיד לך, יש אנשים שבאמת הסמים, כל עוד הם לא באמת מטפלים ופותרים את הטראומה, הם משמשים, הם מצילים את החיים שלהם. לתקופה. הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אם לא הוויד, אני כבר לא פה. לא יודע אם זה נכון, אבל אני מבין למה הם מתכוונים.
אז אתה לוקח את האמירה הזאת לבתי ספר?
לא, תשמע, בבתי ספר, מה שאני עושה בבתי ספר, שאמרתי לך שבני הנוער הם גם טמבלים. בגלל זה קשה.
כן.
הם רוצים להיות, הם לא צריכים טראומות. מספיק שהם רוצים להיות מגניבים, מיוחדים, מקובלים. ובבתי ספר, קודם כל אני, אתה יודע, אני זוכר שכשאני הייתי בכיתה ח' הביאו לנו איזה נרקומן, כבודו במקומו מונח, כן, אבל בלי שיניים, היה מכור להרואין, ישב בכלא. עכשיו אני אומר, אם המבוגרים, הסחים האלה, חושבים שבגלל הוויד שאני מאשן, אני אגיע למצב שלו, חיים בסרט, אני מפסיק להקשיב להם באותו רגע. ואם הם משקרים לי על קנאביס, אז כנראה שגם קוק ואקסטוד זה לא כזה נורא. וכשאני מדבר עם בני הנוער, אני מנסה לפתח שיח שהוא יותר מורכב. להכיר בעובדה שקנאביס זה כיף, בטח בשימושים הראשונים. זה צחוקים, זה מרגיע, הם נהנים מהמנצ'ים, זה משהו מגניב כזה. המטרה שלי בעיקר זה לדחות את תחילת האישון שלהם. אם הוא יתחיל לעשן בגיל 21, 2, 5, ולא בגיל 15, עשיתי דבר גדול, בטח. יש ב-700% סיכוי יותר לפתח תלות לפני גיל 20 או 18, תלוי את מי אתה שואל. המוח שלהם עוד לא מפותח. ויש להם יכולת לקבל החלטות תפוקות, תראה כל מי שמעשן סיגריות. בדרך כלל זה אנשים שהתחילו לעשן בגיל 15, 16.
כן.
ולא מצליחים לשחרר את זה גם בגיל 40. אז זה גיל מסוכן. גיל מסוכן.
ילדים באמת לא מבינים אבל.
לא מבינים.
עשיתי סדנה, הזמינו אותי לעשות סדנה למכיניסטים. בני שמונה, מלשבים כאילו, עוד שניים מתגייסים. ואני מדבר איתם על משמעות וזה. ולא הרגשתי שהם כאילו יכולים להבין את הדברים. אתה מבין?
כן.
לא באמת
צריך לדבר איתם אחרת. הם גם מבינים לפעמים יותר מי שנראה לך, פשוט לפעמים זה לוקח לזה זמן לחלחל. אבל תראה, צריך לדבר איתם על דברים שחשובים להם. כשאני מדבר על הזוגיות שלי, כמה זה פגע לי בזוגיות, או כמה זה פגע לי במישור המקצועי והכלכלי, הם מבינים את זה.
כן.
הם רוצים לזיין ולעשות כסף.
ממה אתה מתפרנס עכשיו?
אז אני עושה גם הרצאות, הקבוצות, בעיקר זה, עיקר העשייה שלי, כל ערב יש אצלי קבוצות, שזה קבוצות תהליכיות כאלה.
שזה כל ערב אנשים אחרים כזה?
זה קבוצות אורגניות, כל ערב קבוצה אחרת. קבוצות אורגניות שרצות לשבעה, שמונה, תשעה מפגשים.
כל זה הגיע לך דרך, כאילו, הדבר הזה, דרך הפייסבוק, אתה אומר.
זה התחיל דרך סדרת רשת, נקודת יציאה, שפרסמתי לפני שנתיים, שלוש. תיעדתי תהליך גמילה אישי שלי. בדיעבד אני מבין כמה דברים עשיתי שם שבאמת עזרו לי לצאת, בואנה, הייתי בלופ מאוד קשוח של שנים. גם הדוקותרפיה, התיעוד עצמו, עזר לי מאוד. בטח עזר לי להגיע לעשייה שלי היום, אבל אם לא הייתי פותח מצלמה ומצלם את עצמי, לא הייתי מצליח להפסיק. יש בזה משהו מאוד מחזק, אז חפרתי בדוקותרפיה, אני עושה הרבה הרצאות גם על זה היום. ואני עושה הרבה מאוד ליוויים אישיים, אני קואוצ'ר בהכשרתי, לא מיישם שום דבר ממודל האימון הקלאסי.
כן.
תראה, מודל האימון הקלאסי מדבר על חזון. עוד 5 שנים, עוד 10 שנים.
מוכוון תוצאות כזה.
מה זה?
מוכוון תוצאות.
מוכוון תוצאות, יעדים, מטרות. יש פה בן אדם שלא יודע איך הוא הולך לעבור יום אחד בלי קוק. אז כל נושא החזון לא רלוונטי אליו בעליל. זאת אומרת, יש לו חזון. חזון לעבור את היום.
כן. כי השיטה האימונית היא לוקחת בחשבון גם התמכרויות?
יש כל מיני התאמות שאנשים עשו. תראה, זה מאוד רלוונטי, אבל זה לא רלוונטי לחודש הראשון. יש שלבים בשיט הזה. יש קטע מאוד מרגש בללוות אנשים בגמילה מסמים, כי כשאתה מלווה אנשים בתחום של התפתחות אישית, אתה, קשה מאוד לשים את האצבע על השינוי. פה השינוי הוא מאוד, ההצלחה נמדדת בצורה מאוד חד משמעית. השתמשת או לא השתמשת?
אתה יודע מה הבנתי? לא יודע, שנה? נגיד שאני כזה עובד עם אנשים. קודם כל, הדבר, כאילו, הראשון שהבנתי, כאילו, הדבר הכי מובהק שהבנתי, ואתה בדוק מזדהה איתי על זה. אז בטח, בטח בעולם של התמכרויות, אם האדם לא רוצה לעזור לעצמו, אי אפשר לעזור לו.
נכון.
נקודה. זה קודם כל, כאילו,
חד משמעי.
לא רק רוצה, נואש לעזור לעצמו.
יש בזה משהו, כן.
נואש.
כן.
כי זה כל כך קשה, כאילו, הדרך הזאת.
נכון.
כאילו, אתה צריך להיות נואש ולהבין שזה, כאילו, שזה עליך, בשביל שבכלל אז קודם כל, כאילו, הבן אדם, ואם אתה יודע שהבן אדם הולך לקחת אותך איתו ביחד לקרקעית, אם אתה יודע שזה מה שהולך לקרות, שאתה תלך לעזור לבן אדם הזה, אתה לא מחויב להושיט לו יד.
אתה מחויב לא להושיט לו יד.
בדיוק.
כן.
אתה מחויב לא להושיט לו יד. כן. כי יש מישהו אחר שצריך את היד שלך.
נכון.
יש מישהו אחר. שכאילו ייקח את היד שלך.
בסוף אתה גם תקפוץ איתו, מדברים איתי הרבה אימהות של חברים טובים של אחים של, והם מתקשרים כדי לעזור לבן אדם, כמו שאתה אומר, שלא רוצה לעזור לעצמו, והשיחה מהר מאוד עוברת אליהם.
כן.
אתם לא יכולים לקפוץ איתו לנער, לביוב הזה.
כן. אתם סתם תהיו בביוב גם, ביחד איתו.
בדיוק. הוא שם. שניכם תתבעו, זה קשה מאוד לדבר ככה עם אימא, שמנסה לעזור להם.
מה באמת אומר לי? מה אימא כזאת אמורה לעשות?
אימא כזאת, תראה, זה תלוי במקרה.
הבן שלה מכור עכשיו לקוק.
אז זה תלוי במקרים, כי יש מקרים שעצם הנוכחות של הבן שם היא אלימה ומסוכנת. ולפעמים צריך להתנתק. זה פשוט מסוכן. אתה יודע, בן ששובר לאימא שלו את הבית פעמיים בשבוע. זה עצוב, זה כן. קשה, אין מה לעשות. אז אני אף פעם לא אגיד לאמא, תסלקי את הבן שלך מהבית, יש אנשים בתחום שכן אומרים את זה. אני אומר, כל עוד המצב הוא לא קיצוני כזה, צריך לשמור על ערוץ תקשורת פתוח. זאת אומרת, אם אכפת לי ממך, ואני אח שלך, כנראה שאני האחרון שיוכל לטפל בך. אבל אני כן אוכל לייצר איזשהו ערוץ תקשורת, שלפחות אני אדע מה עובר עליך, ואני לא רוצה לייצר איזושהי אנרגיה שכל הנוכחות שלך, או כל מהות הקיום שלך, היא אומרי המחור. לא צריך לדבר איתו גם, הרי כל בן אדם הוא הרבה מעבר למחור.
כאילו לא להביא שיפוטיות.
לא להביא שיפוטיות ולהנחיח עוד צורות של הבן אדם. הרי הבן אדם יכול להיות שהוא גם מוכשר ועושה גם דברים אחרים חוץ מסמים, ויש לו גם תכונות טובות. אז צריך להנחיח גם את התכונות האלה, וב-10 או 20% מהתקשורת, בתקשורת מאוד מקרבת, לנסות ולהציע לבן אדם לטפל בעצמו.
אז אתה עובד גם בעצם עם המשפחות?
אני פחות עושה את זה, אני מפנה אותם לגורמים שעושים את זה. כל הזמן שלי תפוס בחבר'ה. עם החבר'ה המחורים, זה מה שאני יודע לעשות.
אז מה שהתחלתי להגיד, כאילו בשנה הזאת שאני עובד עם אנשים, הבנתי ש... כאילו אנשים הולכים לפסיכולוג, שלוש שנים עכשיו, יושבים אצל פסיכולוג פעם בשבוע, 50 דקות, שעה, יושבים איתו וכאילו מספרים לו על השבוע שהיה ועל הביף שיש להם עם אח שלהם הגדול, וכאילו הם אשכרה מצפים שזה יביא להם ריפוי. ומה שהבנתי מהשנה הזאת זה שכאילו הדבר היחיד שיכול להתחיל איזשהו תהליך של ריפוי או החלמה זה העבודה, מה זה קשה ויום יומית. זה לא מספיק, כאילו, הולכת שבוע...
ממש לא.
ממש לא, כאילו. כן. זה סבבה, שיש עם מי לדבר, זה סבבה, אבל זה לא מה שמביא את הריפוי.
שמעת על מעגל השימוש, או נקרא גם מעגל הזעם, שזה אומר שאנחנו נמצאים במצב של רגיעה, נניח, אני לא מכיר, אבל שמעתי, ואז מצטבר לחץ, ואז יש איזושהי התפרצות. ההתפרצות יכולה להיות התפרצות זעם, שימוש בסמים, אחר כך אנחנו מרגישים אשמה, ואז עושים איזושהי פעולה כדי לפצות על האשמה הזאת, וחוזרים לרגיעה וחוזר כן. חלילה. אז אם הפסיכולוג שלך נמצא על משבצת הפיצוי, זאת אומרת, אתה מרגיש קצת השם עם זה שהחיים שלך תחת,
אז
אתה הולך לדבר איתו וממשיך בחייך כן. הדפוקים.
כן.
צריך להכניס הרבה עשייה. אני אומר לחבר'ה, עשייה בממד הפיזי.
ביום יום,
כן. פיזית, כאילו, זאת אומרת, יש לי איזה שלט בסלון, ההבדל בין מי שאני למי שאני רוצה להיות הוא מה שאני עושה. לא מה שאני מרגיש.
הפעולות.
כן, לא בדיוק.
פעולות.
זה החוצץ שלנו עם העולם.
כן.
אני יכול לצאת לרוץ כשאני בדיכאון. הרגליים שלי לא אכפת להם. באופן מפליא, אני לא חוזר מהריצה בדיכאון. בוא תנסה להיות בדיכאון אחרי 12 קילומטר ריצה, זה קשה.
אתה רץ 12 קילומטר?
רץ 10-12, כן. שכה. אני, כשהתחלתי לרוץ, אני רצתי חצי קילומטר והקטתי את הנשמה, אני הייתי בנג מהלך. שמה.
אז עכשיו אתה מרגיש טיפה בדיכאון, אתה רוצה לרוץ?
אני רוצה לרוץ, זה כבר, אתה יודע משהו, כשאתה מכניס את זה לשגרה, אז כבר גם הדיכאון הוא לא כזה דיכאון, כי אני יודע שאני הולך לצאת לרוץ עכשיו, ואני אחזור משם עם הרגשה טובה. אז אפילו הדיכאון אין לו מקום, אתה יודע, הרי מה קורה?
זה כזה, זה דרך יותר בריאה של ויסות, לא? כאילו, בסוף, בוא נקרא לילד בשמו, מה שאנחנו מחפשים זה דופמין.
נכון.
זה מה שאנחנו מחפשים.
נכון.
כאילו, זה הנקודות במשחק מחשב. שמניעים את החיים שלנו.
כן, דופמין, כאילו, סרוטנין, כל הכיף הזה.
כן, כאילו, אפילו לא בקטע של הכיף, בקטע של זה מה שאשכרה מניע לנו את היום-יום.
נכון.
כאילו, חוזרים מהעבודה בערב, פותחים חדשות, מוזגים כוס יין, הולכים לישון.
נכון.
זה, אפשר לחיות ככה גם 30 שנה. זה מניע את היום-יום, זה הדופמין, כאילו. ויש כמה מנגנונים לווסת את הדופמין. והמנגנון הראשון זה באמת התמכרויות. הכי קל.
הכי קל.
הכי קל.
אבל לא אפקטיבי.
הכי קל, לא, זה מניע. זה מניע את היום-יום. זה נותן לך מחר יום חדש. הכי קל להדליק פייסל. הכי קל לשתות אלכוהול. הכי קל כאילו לפתוח חדשות. הכי קל כאילו ללכת לאפליקציות. הכי קל.
כן.
זה היה המנגנון הוויסות הראשון, ההתמכרויות. המנגנון השני, ששם נראה לי נמצאת הריצה, זה בוא נקרא לזה ההתמכרויות הבריאות.
הרגלים, אני קורא לזה הרגלים, כן.
כן, זה הדברים כאילו שאתה אוהב לעשות. זה הדברים זה לצאת לרוץ, זה לשבת לכתוב, זה לקרוא ספר, זה ללכת לטייל יחף על החוף מול השקיעה.
להיות עם בת זוג, אהבה.
זה כבר בשלישי, זה המנגנון השלישי. עדיין כאילו המנגנון השני, זה הדברים שאתה עושה עם עצמך, שצריך להשקיע הרבה יותר מאמץ כדי לעשות.
בדיוק.
הרבה יותר מאמץ. אבל הם מבסטים את הדופמין גם. בצורה הרבה יותר טובה. אבל אתה צריך לשכנע את עצמך עכשיו לשבת על הכיסא ולכתוב. אתה צריך לשכנע את עצמך לשים עכשיו טרנינג ונעליים ולצאת לרוץ, כאילו.
נכון. זה קשה. זה קשה, יש שיטות לעשות את זה. יש שיטות. אתה יודע, אני אומר לאנשים, אל תצאו לרוץ. אל תצאו לרוץ. שימו נעליים, נעלי ריצה בבוקר.
שימו נעליים.
בדיוק.
אשכרה.
עכשיו, תראה, גם יש איזה... ויקטור פרנקל מדבר על כוונה פרדוקסלית. אני אומר לחבר'ה שלי בקבוצות, כי אני מכריח אותם לעשות 6 פעמים בשבוע אימונים.
אתה מכריח אותם לעשות 6 פעמים בשבוע, זה מדהים, כי אנחנו כאילו כזה מתעסקים כאילו ב... בוא נקרא לזה ב... לא יודע אם באוכלוסייה שונה, אלא בנקודות שונות אולי, כאילו של האדם בדרך הרוחנית שלו.
כן.
אז כאילו, ואתה מחייב אותם לצאת לרוץ 6 פעמים בשבוע, אני מחייב אותם, מי שאיתי בתהליך, מחויב כל יום לעשות חצי שעה אקטיבה אינטואיטיבית. מחויב. אם אתה לא עושה, אין לנו מה להמשיך להיפגש.
בדיוק, למה?
כי זה העבודה הקשה.
נכון, אתה לא רוצה שהם יחכו למוזה שתנחת להם על הראש.
לא, אני מדבר איתך על כתיבת יומן, זה אפילו לא בקטע של מוזה. כאילו, זה בקטע של, כאילו, זה ההתמסרות שלך.
כן.
זה ההתמסרות
שלך. לא, זה לא מוזה, זה אפילו, אין לי זין לעשות את זה, לא בא לי.
כן, אין לו בא לי.
אין דבר כזה.
דווקא כשלא בא לך תעשה.
בדיוק, זה מה אני אומר. כן. אני אומר להם, צאו לרוץ כשבא לכם למות. אם יש לכם מוטיבציה, אני צוחק כשאני אומר את זה, אבל אני אומר, אם אתם קמים בבוקר ויש לכם מוטיבציה לצאת לרוץ, אל תיצאו.
אל תיצאו?
אני צוחק, תיצאו בכל זאת. אבל זה לא מעניין.
כן.
זה פחות מעניין.
כן.
זה מה שמעניין אותי, זה שאתם תקומו בבוקר, תרגישו פח אשפה.
זה כזה כאילו, זה צריך את האמונה כשקשה. לא צריך אותה כשקל. אמונה צריך שקשה.
גם יש שם שכר גדול, כי אם ככל שאתה מרגיש יותר תחת לפני שאתה יוצא לרוץ, ככה אתה תרגיש יותר טוב אחרי שתחזור.
ואם תרגיש לפני זה טוב, אז אתה...
זה אוקיי, זה חשוב.
כן.
בסוף אנחנו עושים את זה כדי להרגיש טוב. אני לא, אתה יודע, הייתי במקום מאוד חשוך אחרי הגירושים, הייתי פותח את העיניים לתוך עולם של דיכאון מדהים. ומה קורה? בגלל שלא ידעתי לקבל את העצב הזה, לא ידעתי לנתב אותו למקומות חיוביים. אגב, אתה צריך להגיד לי את השלישי, האהבה וזה.
והשלישי כן. זה הקשרים האנושיים. אבל אם אתה מביא את מי שאתה, אם אתה מצליח להביא את מי שאתה באמת,
מהצד
השני מקבל את זה, ולא שופט אותך, זה יכול להחזיק חיים שלמים. זה בעצם המערכת יחסים שיכולה להיות לנו עם הילדים שלנו. ואנשים פספסים את זה כל הזמן. אשכרה כאילו, הילדים שלך, הם יכולים לתת לך את המנגנון השלישי. אם כאילו רק פשוט, אני פה, אני רק רוצה אהבה. ואני רק רוצה לתת אהבה.
מדהים.
זה הדיל, זה הדיל שיש לי איתכם. כאילו, אבא, אני כאן, אני רוצה לשחק, אני רק רוצה לשחק איתך. זה מה שאתה יכול לקבל מהם, וזה for life, זה יכול אשכרה להניע לך את כל... והקטע שכאילו, מי שדווקא עם הקשרים האנושיים שלו, עם הקשרים של האנשים שסביבו, הוא לא מביא את זה, הוא לא מצליח לבטא את מישהו, אלא הוא מביא את התדמית שלו, ואת המסכות שלו, ואת המגננות שלו, כי גם הוא לא במקום הזה, וגם כאילו אנשים שסביבו לא יודעים להביא פגיעות מול הפגיעות שלו,
כן.
אז אתה בורח מזה למנגנון הראשון.
לסמים.
כן.
שהם by definition שמים אותך במיסוך מהחוויות האנושיות.
אתה חייב מיסוך מזה.
כן.
אי אפשר להחזיק את זה.
ברור.
אז זה המנגנון השלישי.
אתה יודע איזה כיף זה לראות אנשים, הורים, מגיעים המון הורים לקבוצות שפתאום בנוכחות מול הילדים שלהם,
כן.
ונותנים לה אהבה הפשוטה והתאורה הזאת לבוא לידי ביטוי. ומה שהתחלתי להגיד קודם זה על הקימה בבוקר בדיכאון, שזה גם משהו לא מבוסד שם, כי אתה לא יודע לקבל את העצב, כי כמו שאנחנו, יש בחיים אהבה, יש גם כעס ויש גם עצב.
כן.
אז מתחיל איזשהו דיאלוג פנימי, למה אני עצוב?
אתה מתבאס כאילו.
לא, אני מתבאס מהבאסה. כן. למה אני עצוב ואני לא אמור להיות עצוב?
כן.
וישר זה לוקח אותי למקום שאני בן 40 ובודד ודפוק וחסר ערך ו... ופה, במקום לצאת לרוץ, אתה מבין? זה הבדל לפעמים בין בסה של 20 דקות לדיכאון קליני של שנתיים. או של חיים שלמים.
וזה כאילו אשכרה, זה נראה לי, זה הדבר הזה שלא סיפרו לנו, כי אף אחד לא באמת ידע את זה. אנחנו כזה, אתה יודע, כל זמן יש לנו ביקורת להורים ולתרבות ולבתי ספר, ותכלס, הם לא ידעו. הם לא ידעו כלום.
ברור.
כאילו, כל מה שהם אמרו לנו, שהיום אנחנו מבינים שפגע בנו, הם פשוט לא ידעו. אז איך הם יגידו?
נכון.
אז כאילו, הדבר שלא סיפור לנו, זה שהמלחמה הכי חשובה שלנו, זה לא המלחמה בלהביא את הקריירה, זה לא המלחמה בלהרשים, זה לא המלחמה בלקנות ובלהשיג, זה המלחמה נגד המיינד של עצמנו.
ברור.
זה המלחמה, כאילו. אתה מנצח את המלחמה הזאת, וזה כל יום. כל יום.
אני אוהב שאתה אומר מלחמה, כי יש אנשים שלא אוהבים את המילה הזאת.
זה מלחמה.
צריך להילחם לפעמים.
כן, זה מלחמה, כאילו. ברור, זה מלחמה. כי זה יומיומי, כאילו.
ממש.
כי אתה הבן אדם הזה שמקיים את ההבטחות לעצמו, או שאתה הבן אדם שלא מקיים את ההבטחות לעצמו.
כן.
מי אתה מהם?
גם אתה איפשהו רוצה לו... תראה, אהבה מוכיחים במעשים הרבה פעמים.
כן.
וכשהבן אדם עושה לעצמו לא טוב, הוא לא יכול להאמין לעצמו שהוא אוהב אותו.
כן, אתה מעשן סיגרות, אין לזה, אין, אתה לא אוהב, אתה שונא.
אתה יודע, זה בטח יותר מורכב מזה, אבל כן, היה לי קשה להאמין שאני רוצה לעשות לעצמי טוב, כל עוד הייתי מעשן כל כך הרבה סיגרות.
כן.
ואתה יודע, זה קשה להפסיק לשן סיגרות. אני חושב שמכל הסמים שהפסקתי לעשות, זה היה הכי קשה.
הסיגרות הכי קשה?
הכי קשה, כן. עד היום, תראה, מדי פעם אני מסתכל על פרצופים של מעשנים, ורובם סובלים. אז מיד אני בדיאלוג הפנימי שלי, אני מקפיד לו להגיד, בא לי סיגריה.
כן.
זה לא האמת. אני אומר לעצמי, וואו, איזה מטורף זה, ההתמכרות הפסיכולוגית לניקוטין היא פשוט מטורפת. אבל לפעמים באיזה יום חורף קר, שאני רואה מישהי עם הקפה שלו ועם איזה סיגריה, אז קופץ לי מחשבה על הראש.
אתה לא מעשן אבל.
לא.
אתה לא יכול.
לא. זה קרה לי כשאני, אתה יודע, שתיתי באיזה דייט, איזה דרינק אחד יותר מדי.
אתה לא שותה גם?
שותה.
שותה?
שותה במקומות מסוימים. אני לא יצא, לא יצאתי לא למסיבה ולא למועדון 3 שנים. אם אני יוצא לבר, יש חוקים. כן. אני לא יצא לבר חשוך, לרדת במדרגות בלי חלונות, אתה יודע.
כן.
אני יושב בבר של הסחים בדיזינגוף.
כן.
מביך, אבל it is what it is. אני בעיקר שותה בדייטים. זה מה שמביא
אותי לשתות בדייטים? אלכוהול.
לא מספיק, אני לא באפליקציות. תכלס, יש לפעמים תקופות שאני מרגיש שאם השליחה של הוולט לא תהיה אהבת חיי, אז אני לא יודע מאיפה זה יבוא. זה תחום מאוד לא פתור אצלי בחיים, ותכלס, אם יש תחום שכדאי לפתור זה זה, כי זה תחום שהוא מאוד חשוב לאושר של הבן אדם.
נראה לי זה הדבר. זה נראה לי הקטע.
כן, כן.
כאילו, בסוף, אתה יודע, זה Into the Wild קלאסי. היית הסרט?
ממש ככה.
קלאסי, כאילו, זה כזה, כאילו, זה, 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 זה אמיתי רק כשאתה באמת יכול לשתף. זה אדם וחווה.
נכון.
זה אדם וחווה.
אתה יודע, אם יש רגעים קטנים...
אלוהים מבקש מאיתנו לפתור את זה.
נכון.
לפתור את עצמנו, את החלקים האלה בעצמנו, שלא מסוגלים כאילו להכיל את זה.
יש לך אמונה באלוהים? באלוהים שלנו, בקדוש ברוך הוא, או באופן אחר?
אמונה ענקית.
כן.
בטח.
מדהים.
כן, לגמרי. כאילו, לא יודע מה זה שלנו, אתה יודע, זה כאילו... כשמישהו שואל אותי אם אני מאמין באלוהים, אני כזה כאילו... כשאתה אומר אמונה, למה אתה מתכוון? וכשאתה אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? אתה מבין?
כן.
כאילו, כאילו, זו שאלה מאוד כללית כזה, אבל... בכלל, להגיד אני מאמין באלוהים, זה יומרני רצח.
זה יומרני. האמונה עצמה, יש מלחמה עם האמונה כל הזמן.
האמונה היא גם מלחמה יומיומית, ברור, אבל כאילו, להגיד אני מאמין באלוהים, בטח להגיד אני בן אדם דתי שמאמין באלוהים, זה יומרני רצח. כי תחשוב מה אתה אומר. אתה אומר כאילו שאתה מחויב לרמה הכי מוסרית שקיימת, כאילו, שיכולה להיות. הכי מוסרית. כאילו, אתה מחויב לזה, כי אתה מאמין באלוהים.
הבנתי. אני לא חושב, אני למשל חושב שאני מאמין, ואני יודע שאני לא קרוב אפילו לגרד את הרמה השטחית ביותר של אמות המוסר שנדרשים.
בגלל זה יומרני. כי זה בעצם מה שאתה אומר כשאתה מאמין באלוהים. אתה כאילו אומר את זה, שאתה מחויב לדבר הזה. אחרת, כאילו, מה, אחרת למה אתה מתכוון בעצם?
לא, אבל יכול להיות שבן אדם מאמין, והוא יודע שהוא לא מיושר קו עם הדרישות שיש לה קדוש ברוך
הוא. הוא משתדל?
השתדלות, אוקיי, מה זה השתדלות? אני לפעמים חוטא בכל מיני דברים בחיים, ואני גם, אני לא יודע אם, אתה יודע, יש את העניין הזה, העבר השגחה פרטית והעתיד בחירה חופשית. האם השתדלתי בהשתדלות מרבית? כנראה שלא, כנראה שיכולתי לעשות יותר כדי להיות בן אדם יותר טוב בנקודה הזו והזו והזו. אבל האמונה שלי לפחות מאלצת אותי להרהר בזה אחר כך, ולאט לאט,
לאט לאט,
אולי להיות אדם טוב יותר.
ניטשה אמר שכאילו הנוצרי היחיד שאי פעם חי היה ישו. הוא היחיד שבאמת היה יכל להגיד אני מאמין באלוהים.
וואו.
כן, כי הוא כאילו היה פיור. אתה מבין? כאילו כשאתה אומר אני מאמין באלוהים, תבין מה אתה אומר. בגלל זה אני אומר, אז אתה שואל אותי, יש לך אמונה? חד משמעית, כאילו יש לי אמונה שכל יום אני כאילו מחזק. כל יום. אצלי האמונה זה כאילו, זה כזה קצת יציאת מצרים כזה. זה כזה...
אהבתי, באיזה אופן?
כאילו באופן של כאילו, יש שיגידו שמצרים היא יותר קשה מהעבדות במצרים. סליחה, שהמדבר הוא יותר קשה מהעבדות במצרים. המדבר.
ברור.
כאילו, יש שיגידו.
יש שיגידו.
כן, כי המדבר זה הסמל של החוסר ודאות.
כן.
שהם היו עבדים במצרים, פחות כאילו הייתה להם ודאות. הם ידעו איפה הם הולכים לישון ואיפה הם קמים ומה הם אוכלים.
בדיוק.
המדבר הביא הרבה חוסר ודאות. אז דווקא שם יש איזה מדרש שכאילו, שהם התחילו לאבד את האמונה במדבר.
נכון, רצו לחזור, להיות עבדים.
כן, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו אוכלים, התחילו כאילו ביפים אחד עם השני, ההוא רב עם דוד שלו, ההיא רב עם הבן שלה, וכאילו הם איבדו את האמונה. ויש איזה מדרש כאילו שאלוהים שלח להם נחשים, ארסיים, כי הם איבדו את האמונה. ומה שהוא נראה לי, בא להגיד להם, זה דווקא כשקשה, דווקא שם, רק שם צריך אמונה. אז איפה צריך אמונה? כי אם אתם לא תביאו אמונה כשקשה, יהיה לכם יותר קשה. אין גבול. אין גבול לבור של הקושי והכאב. הדבר היחיד שיכול לעצור אותו זה אמונה. היחיד.
יש שיר יפה, I only talk to God when I need a favor, אתה יודע.
זה אני אומר על ליאונרד כהן.
כן.
אני צריך אותו רק כשאני צריך אותו.
אין לך מושג כמה הדימוי הזה של יציאת מצרים רלוונטי לעשייה שלי עם ההתמכרויות, כי העבדות היא ההתמכרות. והמדבר הוא לפעמים התהליך הגמילה הראשוני הזה. ואנשים קצת קשה להם, הם פוגשים את הריקנות, את השיעמום, את הדיכאון.
אתה חוסר ודאות.
רוצים לחזור לסמים, אתה מבין?
לגמרי, אשכרה.
גם לא רואים, יש איזה משל יפה. אם אתה ואני עכשיו היינו חלק מבני ישראל, בזמן שים סוף נפתח לשתיים, ואנחנו חוצים את ים סוף, אנחנו בעצם בעיצומו של אחד הניסים הגדולים ביותר שקרו בהיסטוריה. מה היינו רואים שם? אם אתה היית הולך לפניי, אני הייתי רואה את התחת המיוזה שלך. לא הייתי קולט איזה נס קורה פה. והרבה פעמים אנשים בתהליכים של גמילה, קוראים להם דברים מטורפים בחיים. חוזרים להיות נוכחים עם הילדים שלהם, משפרים מערכות יחסים עם המשפחה, סוגרים חובות, חוזרים להרגיש, חוזרים לחיות, ועדיין רוצים לחזור להיות עבדים, כי קצת קשה להם.
אמי ויינהאוס, זכתה בגרמי.
מטורף.
זה לא חציית ים סוף?
מטורף.
מול העיניים שלך?
לא רואה כלום, אה?
לא. כי גבור גם דיבר על זה ב... שמעתי אותו כאילו מדבר על זה, שמכורים לאירואין, כאילו, האירואין הוא משכך על הדרופינים, והדרופינים זה, כאילו, זה המשכך כאבים הטבעי, כאילו, של הגוף. כאילו, באיזשהו מקום, זה הדבר הזה שמשתחרר, נגיד, כאילו, שאתה דופק את הברך, כאילו, בקיר.
וואלה.
כאילו, משתחררים לך הדרופינים, כדי, כאילו, כדי לרפא את הכאב קצת. זה כאילו, הגוף עושה, ובאיזשהו מקום, הרבה פעמים, אנשים חותכים את עצמם, בלי שהם יודעים, בשביל הדרופינים, כאילו, בשביל האית של הדרופין.
מטורף.
מטורף.
תשמע, שמה זה, אני...
אירואין?
אירואין, אני לא מקבל לקבוצות אנשים שמשתמשים בו.
כן?
לא יכול.
זה כמו שיש לי, הייתה לי מטפלת שלא הסכימה לקבל נרקסיסטים.
מה אתה אומר?
לא הסכימה.
שמת לב, אבל היום שכל מישהו, כל גבר שזרק איזה מישהי ויצא קצת בן זונה, אז הוא פתאום נרקסיסט?
תשמע...
יש זילות של המונח, לא?
יש זילות, אבל באיזשהו מקום, יש בתוכנו את החלק הזה.
אבל אתה מאמין ש... אם בן אדם נרקסיסט בקשר מסוים, הוא יהיה נרקסיסט בכל הקשרים שלו? או שאתה יכול
שוב?
להיות... אם יצאת נרקסיסט באיזשהו קשר, זה מעיד עליך באופן כללי, זאת אומרת, בכל מערכת יחסים שאתה תיכנס אליה, אתה תהיה נרקסיסט, או שאתה יכול להיות גבר מדהים ומדויק לאישה מסוימת, ונרקסיסט בן זונה לאישה אחרת?
לא, מה פתאום? לא. אתה זה אתה, כאילו.
וואלה.
כן, אתה זה אתה, כאילו. הקטע בנרקסיסט גם זה ש... כשאתה בא... לטיפול, ואתה אומר למטפל שלך, אני נרקסיסט, אני צריך טיפול, באיזשהו מקום אתה כבר לא נרקסיסט. אתה מבין?
הבנתי.
כי כאילו, הנרקסיסט לא מודע לזה שהוא נרקסיסט.
וואלה.
כן.
בעיה קשה.
קשה מאוד, בגלל זה היא לא מקבלת אותם. אז אתה לא מקבל מכורים לאירואין?
מכורים לאירואין לא. אגב, אני פוגש הרבה מאוד חבר'ה אצלי בקבוצות, שרק אחרי שהם נגמלו מסמים, הטיפולים שלהם אצל הפסיכולוג נהיו משמעותיים.
הם כאילו הבשילו לפסיכולוג.
אתה לא נוגע, אתה לא נוגע בכאב, אתה לא נוגע ברגש.
אתה יודע, יש לי איזה כאילו, איזה מין תיאוריה על, על, על כדורים, ש... היא חתרנית, אבל אני באמת כאילו מחזיק בה.
סקרנת?
יש את הדיבור, אפילו לא רק בפסיכולוגיה הקלאסית, גם אפילו בעולם הרוחני כאילו יותר, שאתה, ואני לא מדבר עכשיו על דיכאון אנדוגני, שאתה אשכר כאילו לא יכול לזוז מהמיטה, אתה לא יכול, כאילו, אני לא מדבר על המקרים האלה, או אני לא מדבר על מישהו, כאילו, שמתמודד, כאילו, עם התקפי חרדה, כאילו, ארדקור, ויש לו ארבעה ילדים בבית, וכאילו, אני לא מדבר על כל מיני מקרי קיצון, שאתה חייב, רגע, שנייה, כאילו, אתה חייב, כי יש לך אחריות. אני לא מדבר על זה, אני מדבר, כאילו, על, כאילו, על אנשים בני 30, בני 25, שעלתה להם טיפה חרדה, והם רצו לפסיכולוג שלהם. עליהם אני מדבר, כאילו. יש איזו גישה שאתה יכול לקחת כדורים, ועדיין להמשיך לטפל בעצמך. אני חושב שמשהו בגישה הזאת לא מספיק מבין את טיבו של הכאב ואת טיבה של ההחלמה ואת טיבו של, של המסע הרוחני. כי באיזשהו מקום העבודה, הטיפול, הוא ההתמודדות עם הכאב.
בדיוק, אני מסכים איתך מאוד.
אתה מבין מה אני מתכוון?
כן, לגמרי.
כאילו, זה הטיפול. כאילו, אתה אשכרה יושב עכשיו שנה עם פסיכולוג כדי להגיע לכאב. כדי סוף סוף לתת לכאב לצאת ולהתמודד איתו. בשביל זה אתה יושב אצל פסיכולוג. אז כאילו לקחת כדורים, זה כאילו טיפה כזה... זה טיפה כזה סותר את זה.
לגמרי. אני, כשבאים אליי לקבוצות, אז אני לא מתעסק עם כדורים אנטי-פסיכוטים, אנטי-דיכוניים, זה, מה שאתם, מה שרשם לכם הפסיכיאטר, תמשיכו לקחת, כן, כי ברור. אסור לי לעשות
כן,
זה.
כן, בדוק.
אבל אני נותן איזה דימוי, אתה רואה את הצלקת
פה... בחיים אני לא אגיד לבן אדם שמגיע אליי שכאילו לקח כדורים להפסיק, בחיים לא.
אבל אני מסכים איתך, גם לי, היה איזה פסיכיאטר שאמר לי שאני חייב לקחת. מזל, משהו, אתה יודע, הייתה לי איזה אינטואיציה לא לקחת, והיום אני כמובן כן. לא נוגע בכדורים.
כן.
זה שונה מריטלין, אדרל וויוונסים ודברים, כדורים נגד קשב וריכוז.
פטנטים וזה.
לחתוך. אני אומר להם לחתוך מיד. אפילו הם קיבלו מרשם.
כן.
אתה רואה את הצלקת פה בברך שלי? אני קראתי רצועה בכדורגל. התנפחה לי הברך, אתה יודע, עשיתי ניתוח שחזור רצועה, מתנפחת הברך לגודל של כדור כדורסל, ויש חודש של שיקום עם הרבה כאבים. אז אתה בא לרופא, מה נותן הרופא? כדור נגד כאבים. ואז אתה בא לפיזיותרפיסטית, אני בא, והיא אומרת, נותנת לי את התרגילים שלי, תעשה בוקר, צהריים, ערב, תקפיא, תתמיד, תשקיע, תחזור לשחק כדורגל. והבנתי שיש בעיה עם שתי דרכי הטיפול האלה, כי
סותרות,
כאילו. לקחתי את הכדורים, אין לי כאבים, על הזין שלי שאני אעשה את התרגילים.
בדיוק, זה פוגע לך במוטיבציה, לעבוד.
בדיוק.
כן, לגמרי.
אם עושה, אתה מחפף, אז...
אתה מחפף.
אם ניקח את זה לסמים, ואשכרה נפצעתי שוב, כי חזרתי לשחק כדורגל בלי שעשיתי פיזיותרפיה.
בגלל הכדורים.
בגלל הכדורים.
כן.
וגם שאר הסמים שעשיתי. לא אהבתי להרגיש כאב. שמע, אפילו לא כאב. אנחנו אפילו, אתה יודע, אני לא מדבר איתך פה על ריקנות תאומית או כאב עמוק. זה גם שיעמום קל, אנחנו לא יכולים להרגיש.
לא יכולים, לא יכולים.
פשוט מטורף בעיניי.
לא יכולים, זה התרבות שאנחנו חיים בה.
נכון, אני מקפיד להתנתק מהטלפון הרבה, הרבה שעות ביום.
ונראה לי באיזשהו מקום, שכשישמעו את השיחות האלה, עוד 200 שנה, בדיעבד, שיבינו, שיסתכלו על התרבות שלנו כזה, השיחות האלה, הם אלה שהתחילו את השינוי. אני באמת מאמין בזה, אני מאמין בכוח של שיחה. כאילו, זה, אתה יודע, כל אחד יש לו את הכלי שלו. אני מאמין...
איזה שינוי היית רוצה לראות?
שאנשים יתחילו יותר להבין את החשיבות של הכאב.
סוד הקסם, קושי, סבל, מאמץ. אני אוהב את המילים האלה. אני אוהב... המילה סבל בשפה העברית זו מילה יפה. מה זה סבלנות? זו היכולת לסבול מפעם לפעם.
אשכרה.
יכולת לסבול, מה, להכיל מצבים, רגשות, אנשים, כן. עדיין לשמור על איזשהו עמוד
כן,
שדרה.
כי אנשים לא אוהבים את המילה סבל.
אנשים לא אוהבים, כי הם משייכים אותה, לדעתי צריך למצוא מילה אחרת, כשבן אדם עובר איסורים שלא בונים אותו ולא מפתחים אותו. זאת אומרת, יש הרבה סבל בלעשות סמים. הרבה סבל יש שם. אבל זה לא סבל שיש בצידו שכר.
כאילו, הסבל שיש בצידו שכר זה לא כאב, כאילו, הסבל זה הכאב שאין בצידו שכר, לא?
אני חושב דווקא שאני רואה היום סבל ככאב שיש בצידו שכר. עובדה שסבלנות, שזו מידה טובה.
כן, כן.
זאת אומרת, אני מדבר על המילה ליטרלי כמו שהיא כתובה בשפה העברית, סובלנות. היכולת להכיל לאנשים אחרים, מחשבות אחרות, סיטואציות.
אז אני חושב ששיחות כאלה הם אלה שבדיעבד, כי אם לא אלה, אז מה כן? אז מה כן?
אם לא שיחות כאלה?
כאילו, ישבנו עם... עידו בלאו, זוכר אותו? גבר על, ילד בן 18, בן 20, משהו כזה, כאילו, והוא אומר לי, והפרק איתו עולה ביום ראשון, והוא אומר לי, סטנדאפיסט.
איך קוראים לו?
עידו בלאו.
עידו בלאו.
גם עושה טיק טוק, מצאתי אותו שם. והוא עושה לי כזה, כאילו, ילדים בני 14 פונים אליי, והם כאילו, שואלים אותי שאלות, ומתייעצים איתי על דימוי גוף ודברים כאלה, ואני כזה, לא נעים לי להגיד להם, כאילו, תעזבו את בית ספר וכאילו, ו... לא נעים לי להגיד להם, ואני אומר לו, ואני כזה מסתכל, ואני אומר לו, תגיד. כי אם אתה לא אומר, כל מה שנשאר להם, זה לשמוע את מה שהם אומרים.
הפוליטיקלי קורקטיזם הזה הורג אותנו.
תגיד, כאילו.
מפרק אותנו. אתה יודע, היום, אתה יודע, זה לא שאין כנות, אנחנו חיים לפעמים בשקר, הוא כל כך צועק לשמיים. היום, אתה יודע, הרבה פעמים אני חשפתי בסדרת רשת המון דברים מביכים. אני מדבר על ההתמכרות שלי לפורנו, על זה שהייתי מעונן סדרתי. ההתמכרות הכי שכיחה בקרב גברים, יותר מסיגריות.
יותר?
ואנשים, כן, יותר מסיגריות. לא מדברים על זה בכלל.
רואים את זה כהתמכרות בכלל?
קודם כל, ברור שהמדע והספרות בטח.
לא, האדם. האדם.
תראה, הגיעו לאנשים שרואים את זה כהתמכרות?
האדם הנורמטיבי. רואה את זה כהתמכרות?
תראה, אנשים צריכים תמיד שנסרטט איזה קו. יש חוק... דיבר עליו ג'ורדן פיטרסון, החוק אומר, אל תהיה אידיוט.
איך אני אוהב את ג'ורדן פיטרסון?
אין על ג'ורדן פיטרסון.
אין עליו.
אין עליו.
אתה יודע? נראה לי שהוא כאילו, הוא היום הבן אדם, שהוא, הוא, 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 כאילו, אם אני שומע מישהו זה אותו.
מדהים. אני מת עליו, אני מת, יודע, ג'ו רוגן והחבר'ה שלו, דייוויד גוגינס, ג'ורדן פיטרסון, גפור מאטה, זה אנשים שמאוד משפיעים אליי. הוא אומר, אל תהיה אידיוט. אם אתה פעם עושה ביד, אחי, לך תהנה. אבל בן אדם שזה הופך להיות אצלו יומיומי, שזה בא
על חשבון,
וזה בא על חשבון דברים אחרים.
כן.
בוא, אין דבר כזה אם אתה בזוגיות, ואתה עושה ביד פעם ביום, מספיק פעם ביום.
אתה מכור.
אתה מכור, וזה גם, למה זה, מה ההבדל בין הרגל להתמכרות? התמכרות פוגעת לך בחיים.
אתה אומר, זה פוגע בזוגיות.
חייב לפגוע לך בזוגיות. כן. גם בליבידו, אחי.
כן.
אני היום יכול לספור לך על כף יד אחת כמה פעמים עשיתי ביד בשלוש שנים האחרונות. זה הביא אותי גם לפעמים לאזורים פחות מגניבים בסקס. אני כל הזמן עושה את ההתאמות האלה. כל הזמן. אני לא יכול לסבול אנשים שהם כאילו משדרים, כאילו התעוררתי ועכשיו השמש זורחת לי מהתחת. זה מסוכן בעיניי.
אתה יודע שזה מה שאנשים חושבים? כאילו שאם אתה כזה... אני חושב שזה מה שחושבים עליי גם. אתה מבין?
באיזה אופן? אני חושב שדווקא אתה בטקסטים שלך אתה מביא גם המון פגיעות ואתה מביא דברים מורכבים. תראה, אני... יש לך קרדיט לבוא ולעשות את מה שאתה עושה, כי אתה טוב בזה ואתה מוכשר בזה. אבל יש אנשים לפעמים, אני פוגש כמה, אני לא רוצה להיות שיפוטי עכשיו, אבל בפרדס חנה אתה תפגוש אותם. אנשים שבטוחים שהם ערים וכל השאר ישנים.
כן.
שהם יודעים מה טוב כן. ומה נכון וכל השאר
זה... אגו רוחני.
אתה רואה את זה היום בפוליטיקה בארץ. אני, יותר, אני הצד הטוב, אני החכם, אני המואר,
כן.
אתה החשוך, האפל,
כן, כן.
הטיפש.
לא, אני הבנתי שאנחנו, אני כל שבוע כזה יש לי איזה מין, אני חושב על, נגיד הרעיון הזה של הכדורים והטיפול, זה שני דברים שסותרים אחד את השני, ברמה עמוקה, זה איזה רעיון, אתה יודע, שרצתי איתו שבוע והסתכלתי על העולם דרכו. השבוע, הרעיון שאני מסתכל על העולם דרכו, ככה אני כאילו, חושב על איזשהו רעיון, רואה את כל העולם דרכו. כאילו אני לובש חולצה 4 ימים ברצף. החולצה הזאת גם אתמול לבשתי.
וואלה.
זוכר? אתמול לבשתי אותה גם, וגם אחר אני לבשת.
מה אתה אומר?
כן, ואז אני שם אותו בכביסה, מחר חולצה חדשה. ככה אני. קורא ספר כמה פעמים. כאילו, אני אקרא אותו עכשיו פעמיים.
מדהים.
ככה, אני רואה, מצאתי סרט, אני רואה אותו עכשיו 30 פעם.
מדהים, אני מתחבר סופש. לזה.
ככה אני, אז ככה אני גם ברעיונות. ברעיון, כאילו, של השבוע, כאילו, הכי חי של השבוע, כאילו, בלייב, לא אכפת לי מה הדעה שלך.
עמוק.
לא אכפת לי. כאילו, נדבר עכשיו כאילו בפרספקטיבה הפוליטית, כן?
כן.
לא אכפת לי. אם אתה שם את הדעה שלך על השולחן, אתה טועה. אנחנו, זה המקום שאנחנו נמצאים בו. כאילו, זה לא... אנחנו לא עכשיו כאילו לפני 4 חודשים. לפני 4 חודשים, אתה רוצה לדבר על הדעות שלך? בדוק. אתה בעד, בוא נדבר על זה שאתה בעד. אתה נגד, בוא נדבר על זה שאתה בנגד. באהבה. יש לזה מקום, יש מצב שזה אפילו חשוב, כאילו, בשביל השיח החברתי והפוליטי. יש מצב. בוא. בכיף, כאילו, באיזשהו מקום, זה קצת, כאילו, נראה לי מהותה של הדמוקרטיה. למרות שאני, כאילו, לא כל כך מתעסק בדברים האלה. היום...
לפעמים זה ההפך משיח, מה שקורה היום.
זה מה שאני אומר. היום, 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 זה כבר לא מעניין. לא אכפת לי מה הדעה שלך. הדבר הכי שאכפת לי, אם אתה מקבל את הדעה של הצד השני. אם אתה לא מקבל את הדעה של הצד השני, היום, אם זאת לא האמירה שלך...
להקשיב,
לא אכפת לי מה הדעה שלך. כאילו, זה המקום שאני נמצא בו, זה הרעיון של השבוע.
פרסמתי פוסט לא מזמן, שבאמת כמעט קלישאתי, רפלקס הקאה של אהבה, שאנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, אמר ויקטור פרנקל, שאהבה זה הדרך היחידה להגיע לעמקי נשמתו של בן אדם, ואפילו להוציא בו איזה שהן יכולות גנוזות שהוא לא מביא לידי ביטוי. והיום יש שנאה גדולה עכשיו. אותם חבר'ה, אם הם ייפגשו בסופר...
תפננים.
ינהלו שיח מורכב, עמוק, אתה יודע, ימצאו הרבה מאוד משותף ביניהם.
הקולקטיב אבל. אני, האמירה שלי היא שונה פשוט. סבבה, אני מחבר... היום אני כבר לא, היום אני שוב. אמרנו, היום אין מקום לדעות. היום, היום. כן. אבל כאילו, בתקופה שהייתה, שהיה מקום לדעות.
אז,
פעם. בתקופה שהיה כן. מקום לדעות.
בזמנו.
אני סבבה, האמירה שלך זה ללכת לצאת להפגנות, מכובד, מכבד. האמירה שלי היא שונה, האמירה שלי היא יותר סובייקטיבית, היא יותר אינדיבידואלית. אני מדבר על, אני כאילו אומר, שנייה, לפני שאתה הולך ומציל את הבית של המדינה, בוא קח אותי לבית שלך. תראה לי ששם הכל טוב. תראה לי את המערכת יחסים שלך עם אח שלך.
כן.
ועם דודה שלך, ועם אמא שלך. תראה לי, תראה לי ששם הכל מסודר.
בדיוק.
לפני שאתה הולך לסדר את הבית של המדינה.
נכון.
שם. זו הייתה האמירה כאילו של אז, וכאילו וזו אמירה חתרנית הייתה, כי אשכרה כאילו 100,000 איש היו יוצאים להפגנות.
אמירה מדויקת. במיוחד אני, שהחיים שלי היו כל כך כאוס, והייתי כל כך רחוק מעולמי הערכי. אז אין לי את הפריבילגיה היום לפתוח חדשות, אני לא פותח חדשות. אני בן אדם שאין לי פריבילגיה להכניס מתח לא אפקטיבי לחיים שלי.
כן.
וככה גם החבר'ה שיושבים, ויושבים בקבוצות, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, שמרנים וליברלים, יושבים כולם, פיפס על פוליטיקה, זה הנושא היחיד שאני לא מסכים להם לדבר עליו מן הסתם,
כן.
כי הם יכולים להביא הכל. אבל בוא נע, אנחנו מהונדסי תודעה וזה נהיה רעיל כל הסיפור הזה. זה עצוב לי מאוד מה שקורה.
בגלל זה אני אומר, השיחות האלה, כאילו אם הוא בא לך, הילד הזה בגיל 14, הוא צריך, אתה מחויב להגיד לו את האמת. אתה מחויב.
נכון.
כי אם אתה לא תגיד לו את האמת, לא נשאר לו כלום.
גם זה הילדים של היום לא יודעים מה זה אמת.
לא יודעים.
תבין שאמיץ מבחינתם, זה לא לדבר עכשיו על התמכרויות לפורנו, זה להגיד אני עצוב. להגיד אני עצוב היום זה אמיץ.
גם לגברים, מבוגרים.
גם לגברים מבוגרים.
אז בטח לילדים.
להגיד אני בודד. אתה בודד? זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה... כל עוד אתה לא משקר, אתה אמיץ. כל עוד אתה לא מהנדס איזה סלפי עם איזה קוקטייל על הבריכה, ואתה מראה את החיים הטובים שאין לך באמת, אז אתה אמיץ. אני חושב שמה שאתה עושה, וגם אני קצת, אנחנו מדברים על המורכבויות האותנטיות, ומשתמשים ברשתות החברתיות, כדי להביא את החרה שיש, הרבה פעמים, לא רק חרה, אני עוקב אחריך, ואתה מביא הרבה תוכן, אבל לדבר על המורכבויות האמיתיות, ולא על היופי המזויף.
כן. מרגיש כאילו... לא יודע.
זה מחלחל, אבל זה מחלחל מסוים.
כן, זה מחלחל, ובילי כזה... כזה אמרה אחרי זה הופעה שלה...
בילי זה... בילי אליש. בילי אליש, בילי.
אמרה אחרי זה הופעה שלה... אני רואה את הקהל, ואני רואה כל אחד איזה רגע שהוא מביא איתו. כל אחד בא עם, אתה יודע, עם החוויה שלו. כאילו, הוא בא כאילו עם דיכאון, הוא בא עם שמחה, הוא בא עם לב שבור. יש פה המון המון רגשות בקהל שבא לראות אותי. המינימום שאני יכולה לעשות, המעט שמצופה ממני לעשות בתור אמנית, זה לכתוב על הדברים האלה, כי אני עוברת את אותם הדברים. זה מה שמצופה. אתה מבין? אז כאילו באיזשהו מקום, היום אני כבר מרגיש... טיפה, כאילו, תכלס אחריות. אתה מבין?
בהחלט.
כאילו, אני עובד עם אנשים.
כן.
אני כאילו אומר לאנשים, תכתוב כל יום חצי שעה. אני מחויב לעשות את זה גם. אתה מבין?
Practice what you preach, מה דרך
כלל. אני חייב, אחרת אתה גמוד, אחרת אתה כאילו...
נורא, נורא והיום.
זה כאילו אחרת, זה אלן וואטס מת ככה.
נורא. אתה יודע, היה לי איזה... אני, לפני שנה בדיוק, בשמיני לשמיני 22, פרסמתי... קצת לפני כן סרטון בפייסבוק, שאני מזמין שלושה אנשים לבוא לגור איתי 40 יום. מי שרוצה להיגמל מסוים, תבואו, תגורו איתי. באו שלושה חבר'ה, גרו איתי 40 ימים. היה להם לוז מ-6 בבוקר עד 11 בלילה, 50 אנשי מקצוע לקחו חלק, זה היה פרויקט רציני.
וואלה.
אני אחרי יומיים הבנתי שעשיתי טעות. תשמע, זה היה too much.
אתה מחויב אבל.
too much, חויב. דיברתי עם אלוהים.
אין, אתה מחויב.
הוא אמר לי, תשמע, שחר, יש לך את כל האנרגיות שאתה צריך, אל תסתכל אחורה.
חויב.
אחרי זה אתה תשלם על זה מחיר.
אם תסתכל אחורה, אם תחתוך את זה.
אני, בכל אופן, ידעתי שאני אשלם מחיר ושילמתי מחיר.
שחררת.
אחרי 40 יום שהם יצאו, הייתה לי נקודת שבירה מאוד רצינית, עם סמים.
רגע, לא הבנתי, המשכת את זה את 40 יום?
המשכתי עד הסוף, הם יצאו.
היית מחויב לזה.
הייתי מחויב לזה עד הסוף ו... אחד מהם שנה נקי לגמרי, עוד אחת עשתה תהליך מאוד משמעותי, אחד חזר, סטטיסטיקה, אתה יודע. והייתה לי איזושהי נקודת שבירה שם מאוד רצינית, אחרי שהם הלכו, ממש שימוש. ואצלי זה לא שימוש בקטנה.
כן.
אני לא נופל בקטנה,
כן,
אני
כן, קופץ. סקיות עכשיו, כאילו. כן.
לא הולך לישון שלושה ימים. ואחרי הנפילה הזאת הייתה לי קבוצה. עכשיו, אני צריך לשבת מול החבר'ה האלה, ולדבר איתם על דברים שאני בעצמי לא מיישם.
כן.
לא ידעתי, חשבתי לבטל אותה ממש. ישבתי מולם, דבר ראשון סיפרתי להם הכל, זה מה שקרה. אני מצפה ממכם להביא לפה כנות אמיצה, וזה גם מה שאני דורש מעצמי. אז הנה זה, וכל כך חשוב, כי אם הייתי ממשיך בהסתרה ובבושה, סיכוי טוב שזה היה קורה לי עוד פעם.
היית גמור. היית גמור, זה גיהנום.
לא מסוגל.
זה הגיהנום בעצם. נורא. זה נראה לי כאילו הגדרה של גיהנום.
זה רעל.
אנשים חושבים שגיהנום זה שם. כי הוא פה, וזה זה.
אתה יודע, זה הבעיה בהתמכרויות, מעבר לנזקים הפיזיים והנפשיים של החומר, זה ההסתרה.
ההסתרה.
והבושה.
הבושה והאשמה. האשמה. זה הטראומה בעצם. האשמה הזאת.
כן.
להחזיק אשמה בתוך הגוף.
שוקל. שוקל, אני תורא את הקעקוע הזה של האיש הכפול. אני הייתי שני אנשים. אופה, יפה.
זה הילד הפנימי.
זה הילד הפנימי.
ערום.
מדהים.
ערום.
אני, אתה יודע, הוא מסתכל בסרטונים שלך, אז תמיד סקרן אותי הקעקועים שלך, זה נורא יפה.
אשכרה.
כן.
נראה לי סיימתי עם קעקועים.
זהו?
נראה לי, אני כבר איזה שנתיים לא עשיתי קעקוע. נראה לי זה פרק שהוא כבר כאילו...
וואלה.
פרק שסיימתי איתו, כן.
אני חשבתי, ואז ידידה שלי הזמין אותי סתם לשבת איתה על כוס קפה, כשהיא עושה מילוי לאיזה קעקוע. צאתי עם שלושה.
וואלה. אז כן. מה זה?
זה, אז, זה הבן אדם הכפול. זה הבן אדם הכפול שאני, אני, כל החיים שלי תחזקתי שני אנשים.
כן.
אני הייתי תלמיד סבבה, עשיתי תואר, הייתי לוחם בצנחנים, הייתי עובד בעבודה מכופתרת כזאת.
כן.
ותוך כדי מצליח, בכישרון רב, כן. לתחזק חיים של מפלצת.
כן.
וההסתרה הזאת היא מרעילת הנפש, זה מטורף. השקר. במיוחד מול הבת זוג. הרבה חרטה, הרבה אשמה, אבל... הרבה הכרת תודה על זה שאנחנו לא שם כבר. כן. שאני פה, לא מובן לי מאליו.
אשכרה.
להיות עם עומרי פאקינג פלט בפודקאסט.
איך אתה רוצה לסכם?
איך אני רוצה לסכם? וואו, זה קשה לסכם בכלל.
אני לא זוכר על מה דיברנו, שזה סימן טוב, זה אומר כאילו שכאילו, אתה יודע.
הייתה לי פשוט שיחה מעניינת.
אני לא זוכר כאילו על מה דיברנו, אתה מבין? זוכר דיברנו על לבנון? זוכר?
אתה יודע, אני יכול, אם אני אסכם משהו, אז אני כן אפנה לקהל היעד.
כן.
שלי, אנשים שהם
מתמודדים. אתה יודע שכאילו, משהו מגניב שלפני כאילו שאתה מסכם.
כן.
שכאילו, בדקתי כזה נתונים בספוטיפיי, ואיזה 60% או 70% מסיימים את כל הפרק. זה מה זה שימח אותי?
וואו, מדהים.
לא חשבתי, לא חשבתי, כאילו, אתה יודע, זה פרקים של שעה ומשהו. איזה 60-70 אחוז מהשומעים, מהמאזינים, בערך, שומעים עד סוף.
מדהים.
מגניב.
זה אומר משהו טוב.
כן.
תראה, יש לך משהו שמאוד, מעבר לזה שנעים להקשיב לך, יש תוכל מעניין. אני קורא, אני רואה כמעט את כל הסרטונים שלך על השירה. שוב, אמרתי לך, זה נוגע גם במישור מאוד לא פתור כרגע בחיים שלי.
כן.
נשים.
כן.
נראה שיש לי מה, אני תמיד אומר לחבר'ה שמגיעים להתייעץ איתי, רק אל תתייעצו איתי על זוגיות.
וואלה.
אין לי מה לתת לכם שם. אבל אם בכל זאת לסכם, אז אתה יודע, אולי השינוי שאנשים רוצים לעשות בחיים, צריך להיות שינוי קיצוני ומהפכני ומרגש. ולפעמים אנשים עושים שינויים דרדלה. אני רק אפסיק לעשן וויד, ואז אני אוכל לראות שהחיים שלי...
ואז אתה במדבר.
כן,
ואז אתה במדבר. שם אתה צריך את משה.
אז לעשות שינויים קיצוניים ומהפכניים בכל תחומי החיים, לא לפחד מהסבל. ויקטור פרנקל דיבר בכוונה פרדוקסלית, זאת אומרת, אני אחד מהדברים שהכי עזרו לי זה רצון לסבול.
כן.
אני אמרתי, תביא.
כן, תביא.
תביא עכשיו הכל מה שיש לך, סבל, ריקנות, שימום, דיכאון, וכשזה בא, אמרתי, זה מה שיש לך, דיברתי על ליצר הרע.
כן.
זה מה שיש לך, יא בן זונה, תביא.
כן.
תביא עוד.
מגיש לו תלכי השנייה. ישו כזה.
כן, אבל לא, אבל... זה לא בדיוק מגיש את הלכי השנייה, כי אני נלחם בו. אני בא לרסק אותו.
הבנתי, הבנתי.
כן. זה מה יש לך, הבן זונה.
כן, כן, תביא. לגמרי.
אז לא לפחד להילחם, לא לפחד לסבול. והרבה פעמים בקצה השני של הקושי, שאנחנו כל כך עושים הכל כדי להימנע ממנו, שם מחכה החופש והסיפוק. האושר לא מחכה לנו, לא בביס מהעוגת שוקולד, ולא בקצה הג'וינט.
כן, השכרה.
בום. היה לי כיף גדול לדבר איתך, חבר.
לגמרי. אחלה שיחה.
מדהים.